Io spievo blod ni potol ni.
ברוכים הבאים לפינה העברית, כאן לירית גרין. היום נדבר על פרויקט מרגש שבמשך 20 שנה אסף הפסנתרן האיטלקי פרנצ'סקו לוטורו 4,000 יצירות מוזיקליות נשכחות שכתבו בגטאות ובמחנות הריכוז יהודים שנספו בשואה. הוא מקליט ושומר אותן לזיכרון עולם. עכשיו יש למוסיקאי שהתגייר במהלך העבודה בקשה אחת ממדינת ישראל: תעזרו לי לשמור על מפעל החיים שלי. זה אחד הפרויקטים המדהימים והמרגשים שאפשר להעלות על הדעת בעולם המוסיקה. עבודתו של הפסנתרן פרנצ'סקו לוטורו מעוררת צמרמורת, כאב והרבה מחשבה, אבל גם לא מעט אופטימיות. קרוב ל-20 שנה הוא אוסף וחוקר כל פיסת מידע, כל תו וכל צליל ביצירות שכתבו מוזיקאים, רובם הגדול יהודים במהלך מלחמת העולם השנייה, לעתים קרובות בסמוך למותם. הוא אסף יותר מ-4,000 תווים של יצירות קלאסיות, קטעי אופרה וג'אז שנכתבו על ידי אסירים במחנות הריכוז שהקימו הנאצים. מרבית האנשים שכתבו את היצירות מתו בשואה, ו-70 שנה אחרי, לוטורו נותן להם חיים חדשים. אלמלא הקדיש לוטורו את חייו לחיפוש מדוקדק אחר אותן יצירות מופלאות, ספק אם היו מתגלות אי פעם. ובזכות עבודת הנמלים השקדנית שלו, היצירות העבודות רואות גם אור יום. מאז שנת 1996 איתר לוטורו פסנתרן, מוסיקולוג, בהכשרתו אלפי יצירות עבודות, ואת חלקן הגדול הוא השלים לבדו, ואף פרסם בדיסקים מיוחדים שהפיק ובהם נשמעים הצלילים הנשכחים. הסתירה הבסיסית שבלב מפעל חייו של לוטורו ברורה. המוסיקה היא תהליך בו נדרש האמן למצוא את ההרמוניה המושלמת במטרה להציגה בסוף בפני קהל. כיצד אם כן קרה שדווקא ברגעים החשוכים ביותר לאנושות הצליחו הקורבנות למצוא את אותה הרמוניה ולהלחין יצירות מוסיקליות מיוחדות במינן, למרות שידעו כי סופם קרב? לוטורו ממשיך לחפש עדיין את התשובה. אופרה על נייר טואלט. לנו כיום קשה להבין זאת, אנחנו מנסים להסביר את זה כבני אדם חופשיים, מבלי שבאמת חווינו טרגדיה דומה, מסביר לוטורו בן ה-48, ברעיון מיוחד. אבל גם ידוע שבסמוך למוות הכוחות האנושיים לעתים מכפלים את עצמם. רבים מהקורבנות הבינו באופן ברור שהם לא מנחילים דבר לדורות הבאים, לא בית, לא כסף, ושלמעשה לא יישאר מהם זכר בעולם הזה, מלבד המוזיקה. הם אפילו לא הצליחו לכתוב צוואה כי הם לא ממש נפרדו מהחיים. הצוואה שלהם באה לידי ביטוי ביצירות מופת. הסבר נוסף של אותו מעניק להתקף היצירה הזה הוא דווקא האיסור שהטילו הנאצים על המשך העבודה של המוזיקאים במחנות ובגטאות. כשנוטלים מאדם את החירות, כשלוקחים ממנו את החופש להתבטא, הוא מחפש אותו בכל מחיר, מסביר לוטו. האיסור הופך את האדם למסוכן יותר. קחו לדוגמה את האסיר הפוליטי הצ'כי רודולף קארל, שהיה תלמידו של גדול היוצרים אנטונין דבוז'ק. קארל נעצר על ידי הנאצים והצליח לחבר אופרה שלמה בחמש מערכות שנכתבה על נייר טואלט זמן קצר לפני שנרצח באושוויץ במרס 1945. אחרי כ-20 שנה של עבודה, הפרויקט של לוטורו זוכה בימים אלה לכותרות רבות באירופה, בעיקר בזכות העיתונאי הצרפתי תומאס שינטאורנץ, שפרסם לאחרונה את ספרו המאסטרו, המחקר אחר המוסיקה במחנות. הספר שמתאר מעקב של 3 שנים אחר עבודתו של לוטורו התקבל מעניין רב. לוטורו מצידו מסביר כי העניין שלו ביצירות עבודות התחיל בשנות ה-90 המוקדמות, קודם כל כעניין טהור במוסיקה. הוא שמע לראשונה על המוסיקאים היהודים שפעלו במחנה טרזין בצ'כיה, במהלך שיעורים שלקח אצל המוסיקולוג הישראלי הנודע פרופסור דוד בלוך, שנפטר ב-2010. הנאצים ביקשו להציג מצג שווא והם אפילו עודדו מוזיקאים בטרזין ליצור ולנגן תחת צנזורה קפדנית. מסביר לוטור, יצאתי לפראג, אולם שם הבנתי שהמסע רק החל. המשכתי למחנות השמדה, לאושוויץ, למוזיאונים, לספריות, לקונסרבטוריונים ולאוניברסיטאות. מסתבר שיצירות השתמרו גם אצל קרובי משפחה. חקרתי את הניצולים, אלה ששרדו את המחנות, והעבירו הלאה את היצירות. לדבריו, בשנות ה-90 עוד הצליח להגיע עדיין לניצולים חיים. היום אלו הילדים והנכדים שלהם שמוסרים לו כתבים ומנגינות. מאז הוא מצא לו פחות מ-4,000 יצירות שנכתבו במהלך מלחמת העולם השנייה. המחקר התחיל באיסוף 407 יצירות של מוזיקאים יהודים שנספו, הוא משחזר. ככל שהתקדמתי במחקר הבנתי שיש כאן אוצר מוזיקלי בלום וגדול בהרבה. עד שנת 2000 לערך אספתי רק יצירות של יהודים, הוא מספר, אבל אז הבנתי שאנחנו כיהודים זוכרים לא רק את העוול שלנו. באמצעות זיכרון הרדיפה והשואה אנחנו זוכרים עוול וטרגדיות בעלי משמעות אנושית עמוקה, ולכן התחלתי לחפש גם יצירות של לא יהודים. מפעל החיים הזה משפיע גם על חייו האישיים של לוטורו, שמתגורר בעיירה ברלטה שבדרום איטליה. במהלך עבודתו הוא נחשף לשורשי היהודים של משפחתו ולהודה כי השתייכה לקהילת הנוסעים יוצאי ספרד, וב-2004 החליט להתגייר. עם הזמן הפכתי למקור מידע מרכזי, צומת חשוב בנושא שאני כבר לא יכול לעצור אותו. אני מרגיש חובה מוסרית כאדם וכיהודי להמשיך להקדיש את חיי לנושא, כך הוא מאומר. האחריות הכבדה מוטלת על כתפיו באה לידי ביטוי במראה הסטודיו הקטן שבו הוא עובד. הוא תובע בחומר מבלי שיש בידיו להתמודד מולו. יש כאן אלפי מכתבים, סלילי מיקרופילם, תמונות, רעיונות ועדויות שאין לו יכולת לאגוד אותו כמו שצריך. הוא לא מתבייש לומר, חל החובה להעלות את המסמכים הללו על מחשב, ליצור ארכיון מסודר. לצערו, אין לו אמצעים כלכליים לכך. גם אין לו צוות עובדים או עוזרים, ביום הוא לומד פסנתר, הוא מלמד, ואת הלילות הוא מקדיש למחקר ולארכיון. אם היה הדבר תלוי בו, הוא היה מעביר לרשות או למוסדות ישראלים את כל האוצר שצבר במשך שנות עבודתו. היצירות הללו לא שייכות לו, הוא אומר, הן שייכות בראש ובראשונה לאנושות ולעם היהודי. הרי אם כל המוזיקאים המושרים הללו לא היו נצחים, סביר להניח שהתרבות האנושית ועולם המוזיקה במאה ה-20 היו מתפתחים אחרת לגמרי. הצפיות שלו מארגונים או מאנשים פרטיים בישראל נמוכות. בישראל קיבלתי הרבה תמיכה, הוא אומר, אישית, בעיקר מחברים ומוזיקאים שתמיד עודדו אותו להמשיך לאסוף מידע, אבל מעולם לא מגוף רשמי. הוא היה רוצה שהארכיון שלו יעשה עלייה לישראל, אבל אם לא ימצא מי שיאמץ לליבו את האוצר הזה, ייתכן שיעניק אותו לעירייה המקומית שם באיטליה, שתארח בבית מיוחד את הכתבים העבודים שהוא מצא. למרות שעברו קרוב ל-70 שנה מאז סיום המלחמה, עבודתו של לוטורו ממשיכה ברציפות. הוא אומר, אני רודף אחרי אספנים שמחזיקים בפרטיטורות נדירות שיכולות לעלות בין 60 ל-400 יורו. אני מנסה להשיג תקציב לנסיעות לפולין, למשלוחי דואר, אבל ידו אינו משגת. זאת מצווה להמשיך את המחקר הזה. החשש הגדול של פרנצ'סקו הוא שקצב עבודתו האיטי עלול לפריד בינו לבין יצירות נוספות שטרם הכיר. היצירות שאספתי מצביעות על כך שבאותן שנים התפתחות המוסיקה נעה בשני מסלולים, מסכם לוטורו את ממצאיו. הייתה המוסיקה שנכתבה ונוצרה בגלוי בעולם החופשי, ושהנאצים ועוזרים עודדו בגלוי ונהנו ממנה. והייתה המוסיקה המחתרתית שנכתבה על ידי אסירים, ויקטור אולמן, פאבל האס, גדעון קליין, הנס קראזה, אלו הם יוצרים שהובילו שפה מוזיקלית מאוד מתקדמת. למרות שהיו מנותקים מהתפתחותה של המוסיקה החופשית, הם יצרו יצירות ייחודיות, מפתיעות, מרגשות. הם גם כתבו מפורשות, כפי שעולה מדבריו של ויקטור אולמן, לא ישבנו על נהרות בבל ובכינו, לא נסגרנו באבל, שרנו, חיינו. זה היה המסר שלהם. למרות שסיים את חייו בתא הגזים באושוויץ, אולמן במפורש לא ראה את עתיד העם היהודי כעם שנכחד. אלא ככזה שישרוד חרב הטרגדיה הנוראית שהוא היה עד לה. לותורון מדגיש כי המרדף אחר המוסיקה קודם בעיניו לסיפור האישי של המחברים, אך מודה כי לא ניתן להפריד בין הדברים. מה שהוביל אותו תמיד, האינטרס האמיתי שלו, הוא המוסיקה. ברור שחובה להבין היכן היא נכתבה ובאיזה הקשר. המוסיקה הזאת במהותה אולי אינה שונה משופן ומבטהובן, אך בניגוד ליצירות שלהם צריך להבין את הנסיבות, את המחיר שהמלחינים שילמו על כתיבת היצירות הללו. קשה לפרנצסקו לבחור ביצירה הכי חשובה שבה נתקל, אבל אחת הוא זוכר במיוחד. מצאתי בארכיון השבועון האיטלקי אספרסו שיר אהבה שהתפרסם באפריל 1960, ונכתב על ידי יהודי שזהותו לא אותרה. בשיר תוארה אהבתו לצ'לסטה, סטלה די פורטו, יהודייה מקומית, ואת הנקמה שהוא דורש נגד המלשין שהביא למעצרו בבית הכלא ברומא לפני שנשלח לאושוויץ. למרות שהמילים שרדו, הלחן לא נשמר ולא נמצא מעולם. במשך שנים עברתי ברחובות הגט היהודי ברומא וחיפשתי יהודים ששרדו את השואה, ושאלתי אם הכירו את השיר. פעם אחת אפילו מצאתי יהודיה קשישה שהסכימה לשיר לי אותו והתחרתה. עד שיום אחד חברי צזרה סונינו התקשר אליי מרומא ואמר לי שאמו אסתר זוכרת היטב את לחן השיר. הוא העביר אותי אליה והיא שרה את השיר במלואו 4 פעמים מבלי שהטקסט הונח לפניה. כאשר לתאר כמה התרגשתי. בזה נסיים ולהתראות בתוכנית הבאה.
Io spiego blodni potolni sin veris mazene Io svietem blodil kleda jesve Sud ne našel